פרשת כי תצא, עשירה מאוד במצוות. היא שלב מתקדם של ספר דברים. אנחנו מתקרבים לפרשיות שהן מאוד עניין ארץ ישראל ותולדות ישראל, פרשיות מאוד כלליות. אחרי הדברים, ההנחיות הכלליות, גם הנחיות הרוח שנתן משה בשלושת הפרשיות הראשונות, הנחיות החינוך הציבוריות, וגם אחר כך דברים שהתחילו להיות מעשיים אבל הם היו מאוד כלליים, פרשת ראה ושופטים, היו בהם דברים כלליים מעשיים אבל בכל זאת כלליים. וכאן וכי תצא יש הרבה מצוות שלכאורה אפשר לקרוא להם פרטיות בתחומים רבים, ועל העושר הזה של המצוות ושל התחומים יש כדאי לשים לב שהמיקום שלו הוא כאן. כאן אחרי כל הדברים שהיו עד כאן ומכוחם בהתאם להם, ולקראת הכניסה אל ארץ ישראל. אנחנו כבר ממש מתקרבים, כן, מבחינת הסדר של החומש, הנה פרשת כי תבוא זה כבר הריב"ד. אז כי תצא, עושר, עושר החיים הישראליים הזה מקומו כאן אחרי כל הדברים הקודמים ובעצם רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל יכול להיות, יכולים להיות החיים הטבעיים הישראליים בעלי המעלה שלהם, והם יכולים להתקיים רק באחדות שלהם. הפרשה יש בה, כמו שאמרנו, תחומים רבים והם מעורבים, הם לא מובדלים זה מזה אלא מעורבים זה בזה. למשל יש כאן סדר נשים אשר רבנו הקדוש הקצה לו סדר מיוחד, סדר נשים. וכאן סדר נשים שדרך אגב, לא דרך אגב, זה שייך מאוד לעניין, הוא חלק גדול מסדר נשים נמצא כאן בפרשת כי תצא. יש כאן מוציא שם רע, יש כאן דברים שנוגעים להקמת הבית והתחלת הפרשה, יש כאן איסורי חיתון, יש כאן איבום, יש כאן גיטין קידושי, חלק גדול מסדר נשים נמצא כאן, אבל הוא לא מרוכז באיזה פינה בפרשה, הוא מפוזר בתוך נושאים אחרים. לא כמו שעשה רבנו הקדוש ומכותב השס, הרמב״ם, שולחנו, לא, פה זה מעורב. כי במציאות זה צריך להיות מעורב. עושר החיים הישראליים, עושר התחומים האלה, מעצילים זה על זה. אי אפשר להקים את ארץ ישראל למהדרין בהישגים מאוד גבוהים בתחום של נזיקי, וסדר נושים יהיה, אם לא יהיה, אם סדר נושים יהיה ברמה לקויה אז לא ייקון גם סדר נזיקין, ולהפך. הסדר נושים יכול לבוא רק פה. זאת אומרת נניח הבית הישראלי מקומו מתוך המערך הזה. ונזכיר שחז"ל בעצם אומרים, הרי כיוון שגלו ישראל ממקומם אין לך ביטול תורה גדול מזה, והמשמעות הרחבה של העניין היא לא רק שזה ביטול תורה לימודי, אלא גם כל המצוות בעצם מקומם בארץ ישראל. חוץ לארץ גם המצוות דאורייתא שקיימות, מצוות שבגופו, שלא תלויות בארץ, גם המצוות, קודם כל רוב המצוות לא קיימות בחוץ לארץ, וגם המעט שקיים מדאורייתא זה לא על אותה רמה. זה כאילו מצוות על אשת הנער, ציבי לך ציוני, זה לא סתם תרגיל זיכרון שלא נשכח על זה. אנחנו עושים תרגילי זיכרון, זה חיוב דאורייתא. זה הכל על אש קטנה, זה אפשר בחוץ לארץ. זה לא זה. המצוות הדאורייתא הקיימות, זה האמת של העניין על אש קטנה. האמת הגדולה של העניין זה בארץ ישראל, וזהו המערך להשראת השכינה, עושר התחומים ועושר המצוות. זה המעשה הלאומי שהתוצר שלו הוא השראת השכינה. וזה בא לידי ביטוי בכך שעול מצוות, יהודי מקבל על עצמו עול מצוות על ידי פרשת והיה עם שמוע. פרשת והיה עם שמוע זה פרשת ארץ ישראל. יתר צריכם איתו, הבנתם מהרה, נמר נרבו. וככה, כמו שהזכרנו פה כמה פעמים, גם בחוץ לארץ, בגטו, בצרות, שם בצרות הכי גדולות, יהודי, איך הוא קיבל ואיך הוא מקבל עד היום. רק היום, ברוך השם, המצב יותר טוב, אבל היו דורות מאוד מאוד קשים, ואיך יהודי מקבל עול מצוות. עוצם את העיניים, עולה לארץ ישראל, והיה עם שמוע, נושם את ארץ ישראל וחוקת החיים שלה, שזה והיה עם שמוע, ובזה הוא מקבל עול מצוות. לעלות, נעצום את העיניים, לעלות אל ארץ ישראל כמו יחזקאל, לוקחים אותו לבית המקדש. ככה יהודי לקבל בשוכבנו וקומנו, ככה עשינו את זה בכל האלפיים שנות שלנו. לקבל עול מצוות זה לעצום את העיניים לעלות לארץ ישראל ולנשום את חוקת החיים שלה. זה עול מצוות, זה בדיוק, הנה אתם רואים, עושר המצוות הזה מקומו בשערי ארץ ישראל. וכאמור, התחומים מרובים, זה הולך ביחד, חיות ישראלית. האי סדר הזה, זה היחד הגדול הזה, העשיר, כן, החיות. העושר הזה, הוא למשל, תחת את החיים ה... גם הביולוגיים וגם הרוחניים של האדם. טוב. רופא שלומד את שנות הלימוד שלומדים רפואה באוניברסיטה, אז מלמדים אותו על העצבים, יש על זה ספרים על העצבים, מלמדים אותו על מערכת העיכול, מלמדים אותו על מחזור הדם, מלמדים אותו, כל דבר יש לו פרופסור לחוד, הוא לומד על זה כך וכך חודשים, הוא צריך לעשות כך וכך עבודות. אבל כשבן אדם בא לפניך, בן אדם חי, שאתה רואה אותו בריא, שלם, אז מה, אתה רואה מחזור הדם ועיכול ועצבים, הכל ביחד, הכל חי, הכל שמח, הכל מה, כן, בתוך ה... ובאמת גם תשאל את הרופאים, אז הם גם יגידו לך שדבר אחד משפיע על השני. אם אחת וחלילה מחזור אדם לא בסדר, אז גם עם העצבים יש בעיות, מערכת העיכול יש בעיות. זה הולך ביחד, זה חיים, זהו. כי תצא, זה חיות ישראלית. אז היא רב תחומית, והיא עשירה מאוד, והיא אחרי כל ההקדמות הכלליות, והיא בשערי ארץ ישראל. טוב. עכשיו יש בפרשה הופעות, ביטויים לגובה של הקדושה. וכן יש בפרשה קדושה, קדושה, קדושה הישראלית בארץ ישראל, קדושתם של ישראל. ביטוייה, אורחות הקדושה בחיים שלנו. ויש בפרשה גם חידודים, זאת אומרת, הופעה מחודדת של האחווה בישראל, של החסד בישראל. וגם יש בפרשה הבלטה של הקשר הגדול בין החיים האישיים לחיים הממלכתיים שלנו. אז ניתן קצת דוגמאות לדברים האלה שאמרנו עכשיו. אחדות, זאת אומרת, ביטויים מופלגים של קדושה, של אחדות וחסד, של קשר גדול בין החיים הפרטיים לחיים הממלכתיים. קדושה הדין של מוציא שם רע, שני פרטים בתוך העניין. הדין של מוציא שם רע הוא שבעצם אישה זנתה בתקופת האירוסין עונשה סקילה, ומי שמעליל עלילה כזאת הוא המוציא שם רע. ובפרשה לא, כשמוצג גם העונש של האישה, אם באמת היה הדבר, וגם התיאור של מוציא שם רע, לא כתוב שהנערה הזאת הייתה נשואה. היא בעצם נערה מאורסה, מדובר עליה. היא זאת שחייבת סקילה, והיא זאת שעליה הוא מעליל עלילות. אבל מי שקורא בהגיה, בפרשה, לא כתוב שהיא בכלל הייתה מאורסת. ושזה קרה בתקופת האירוסין. אז הרמב"ן אומר, אנחנו יודעים את זה במקומות אחרים. תורה שבעל פה, אנחנו יודעים מדאורייתא, מהכתובים אנחנו יודעים. שמי חייבת סקילה? רק אישה מאורסה. אפילו אשת איש לא חייבת סקילה, חייבת חנק. נו, אבל כאן אתה יכול לחשוב שמדברים על בחורה בכלל לא נשואה, לא מאורסת, לא נשואה, לא כלום. אז זה באמת ככה הפרשה כתובה, ו זה כאילו עונש כזה חמור על נערה לא נשואה שהתנהגה בצורה כזאת וכזאת, שקרה מה שקרה. אז היא מקבלת סקילה על בית אבי, פתח בית אבי. וזה נכון, זה נכון מבחינת האווירה, זה נכון מבחינה משפטית של דינים, זה לא נכון. אבל מבחינת האווירה שהתורה מציגה, זה נכון. וזה מתחדד על ידי פרט נוסף, שהסדר שאנחנו היינו חושבים מתאים הוא להגיד כמו שאנחנו אמרנו קודם, אם היא זנתה עונשה כך וכך, ואם מישהו מנצל את זה לרעה ומעליל עלילות, אז עונשו כך וכך. והסדר שבתורה הוא הפוך, קודם כל מדברים על המעליל עלילות, אחר כך אומרים, ואם באמת היה דבר. זה לא הסדר העיוני המתאים, הסדר הלכאורה המתאים. אני תראה, אם אישה כך, נערה מורסה כך וכך עשתה, עונשה כך וכך. ואם מישהו מנצל את זה לרעב מעליל עלילות, עונשו כך וכך. ולמה התורה הפכה את הסדר? כי דיבר הכתוב בהווה. יש סיפור כזה וכזה. אז התורה אומר, תשמע, הדבר הראשון שבא בחשבון זה שזה עיתונאי אחד רצה ל... או עיתונאי או מישהו אחר, או האיש הזה הרשע רצה להעליל עלילות, כי סיפורים כאלה אצלנו אין בארץ ישראל, בעם ישראל. אבל אם בכל זאת, אם בכל זאת אמת היה הדבר, שזה מאוד לא מסתבר, אז ככה וככה. נו, בסדר, אז תראה מה זה עם ישראל, מה זה עם ישראל, איזה סיפורים יש פה ואיזה אין סיפורים אין פה. וגם הדין הזה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, את הביטוי הזה יש מקום להבין אותו באופן כללי. זה לא רק שהוא הוציא שם רע עליה, הוא הוציא שם רע, הוא סיפר שכזה סיפור קרה בארץ ישראל, זה מחלל את קדושתם של כל בנות ישראל. זה שיכול לקרות כזה סיפור זה חילול הקודש, דבר כזה לא קורה אצלנו. ומי שמספר כזה סיפור זה, הוא חילל את הדגל, את הדגל הקדוש של נשות ישראל, של עם ישראל. ועכשיו תחבר את זה עם מה שאמרנו קודם, שעל איזה סיפור אנחנו מדברים פה מבחינת התורה שבכתב, בכלל לא על אישה נשואה, מדברים על בחורה. אין פה מילה על נורא מורסה, כשצריך התורה אומרת, פה התורה לא אומרת, למרות שצריך. זהו, אני רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, התורה שבכתב מציגה את העניין. נו, אז תשמע, קדושת הציבור, קדושת נשות ישראל, איזה סיפורים גם בכלל לא ישמעו בגבולנו. וכן עוד דוגמה לרמת הקדושה המופלגת, כי תצא מחנה על אויביך. בתוך אומות העולם מחנה צבאי זה לא המקום הכי קדוש והכי מוסרי, זה אולי מבחינות מסוימות הפוך, שם יש איזה שחרור מסוים. ואצלנו כתוב על שזה מחנה קדוש וטהור, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש, נכון? ולא יראה בך ירוות דבר משם מאחריך, והמחנה הזה צריך להיות גם בטהרה וגם בניקיון. יד תהיה לך וכולי, חוץ למחנה, נו. אז המחנה הצבאי, זה המחנה הקדוש. השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. זה מתאים לדעה שאומרת שהירי ברח הלבב זה ירי מהאווירות שבידו, זה מתאים לרמת החיילים ששלנו, ששמענו על בני גד ובני ראובן, שמענו על מלחמת מדיין והרוח של המפקדים. המחנה הקדוש, המחנה הצבאי או המחנה הקדוש? ביטויים לרמת האחווה, ביטויים מופלגים לרמת האחווה ורמת החסד בתוך הפרשה הזאת, שהפרשה מציגה את התמונה הכללית, את ה... בוא תראה איך נראה עושר החיים הישראליים. אז יש לנו כי תבוא בחרם רעך וכי תבוא בקמת רעך. אז כן, נכון, כנפשך סובעך אל כליך לא תיתן. זה מדובר בפועל, אבל התורה לא כתבה שמדובר בפועל. התורה כתבה שאתה בא לכרם, לשדה של החבר, תאכל, תעבור, בריאו. לא, תליחה, תתן, תאכל. מה זה? זה כל ישראל חברים. על מה יש עם זה של החבר שלך? הוא מרשה לי, הוא אוהב אותי, הוא... הנה התורה כאן, חטא אותנו. דוגמה לדבר שהשתמשנו בה, בקיבוץ, אני יודע, לפחות אני יכול, אני לא יודע בדיוק את חוקי הקיבוץ, אבל אני יכול לתאר לעצמי שגם מי שעובד בלול, יש לו רשות להיכנס לכרם ולאכול כמה ענבים. סתום האחראי על ענף הכרם לא יפיד עליו. חבר קיבוץ, מה? כרם של הקיבוץ. אז הוא עובד בלול, עובד בפלחה, עובד בנגריה. אבל גם הכרם הוא גם של הקיבוץ. נו, זה כתוב כאן. אתה בא לשדה, לכרם של... למה שלא תוכל? טוב, באה התורה שבעל פה, אני יודעת להגיד שמדובר בפועל, אבל התורה שבכתב בניסוחים שלה היא לא כתבה פועל. היא תבוא בכמת רעך. וזה נכון, מבחינת האווירה של רמת האחדות הישראלית, יש לנו כל שבע שנים שמיטת צפים שמיישרת קו, שהעניים והשירים מתקרבים זה לזה, כל ההלוואות בטלות. יש עוד, הנה יש בפרשה, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל. לנוכרי תשיך, זה שלנוכרי תשיך זה הגון. הגון, למה לא? אם אדם מזכיר את הדירה שיש לו, הוא מקבל שכר דירה. אז למה שלא אסתיר את הכסף שלו? במקום לקנות דירה, הוא השאיר את הכסף. מזכיר את הכסף. מקבל שכר. אנוכי תשיך, למה לא? מישהו בא מטיינס על אחד שמזכיר דירה, למה אתה לוקח שכר דירה? זה יפה. נותן לו לגור. זה הדירה שלו. הוא גם עבד כדי להרוויח את הכסף הזה, הוא אחר כך בנה את זה, הוא קנה את זה, אוקיי, נו. ובתוך עם ישראל, לא תשיך. זאת אומרת, אם אתה נותן את הכסף לשני, לבנות בית חרושת, אתה נותן לו, אני יודע, 10 מיליון שעה, אז זה עסקה. לא, זה עסקה, זה משהו אחר, אתה נותן לו, אתה נהיה שותף איתו בעסק, בכבוד. אבל אם אתה נותן הלוואה בגמח, אז, או אתה גמח, אתה גמח. הלוואה לצורכי המשפחה זה גמח. ואת זה בלי ריבית. זה בלי ריבית. למה? כי זה אחיך. מאחיך אתה לוקח ריבית. זה כמו שדיברנו בקיבוץ. אז זה אותו קיבוץ, הנה הקיבוץ הזה עם הכרם והפלחה, הקיבוץ עם ההלוואה שלו. עוד דוגמה לרוח החסד והאחווה, הניסוח של התורה את מצוות השבת אבידה. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים ויתלמתם מהם השם תשיבם לאחיך. היה אפשר לכתוב גם בצורה אחרת, אם תראה את שור אחיך או את ציור, אז תשיב. התורה אמרה לא תראה, תלכות שמירת העיניים. לא תראה. העיניים שלנו לא יכולות לראות כזה דבר. זאת אומרת, גוף ישראלי לא יכול ככה, זה לא שייך. כשמישהו יראה ולא ישיב, זה מראה אשר לא ייראה בארץ ישראל. העיניים שלנו הם לא תראה, לא שלא תראה, שלא יהיה כזה דבר שהעיניים שלך רואות והעיניים שלך לא מזנקות להציל את זה. אצלנו לא רואים כאלה מראות, וגם לא תוכל להתעלם. לא, לא תתעלם, לא תוכל להתעלם. אני צריך אחד, זה לא יעלה על הדעת. וכן גם לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, התעלמת מהם.
עוד דבר שאני מדגיש את החווה זה שאתה אפילו לא מכיר אותו. הוא אחיך, אתה עוד לא מכיר אותו.
כן, עד ראש אחיך, כן.
אני לא קרוב אחיך אליך ולא ידעת.
כן.
האחווה פה
היפים. כן, האחווה היא אחווה אומתית. כן, חנוך צודק, אבל לא קרוב אחיך ולא ידעתו. בסדר, אז הוא בחור טוב, אבל למה הוא אחי? גם, אחיך. רמת ההתחשבות במצוקה של הזולת, בכאב שלה או בצער שיכול להיות לה, יכול להיות לו, היא מגיעה גם עד שילוח הקן. מי שאומר בתפילה כאן ציפור יגיעו רחמך, אז משתקים אותו, אבל בתור טעם אפשרי יש בהקדמה של הרמצים לדברים רבי עקיבא אינגר, שאומר שבתור טעם אפשרי להסביר את המצווה הזאת. זה כן, אפשר להגיד סברה כזאת, אבל זה בתפילה צריכים להיות דברים מוחלטיים, אז יכול להיות עוד טעמים, אז אי אפשר להגיד את זה בתור ה... כן, אבל זה מידות נאות. יש כאן רמב"ן גדול על העניין הזה שלו. רמב"ן, טוב. כלומר, על התחום הזה של המצוות למעננו, לבנות את הרגשות המתאימים שלנו. יש גם, אני אומר, הזכרנו רגשות, וגם מחוץ לגבולות האומה יש גם הכרת תודה וגם הגינות. הכרת תודה מצרי ודומי, ודומי זה אחיך. אחיך זה עשה לנו צרות גדולות. ובכל זאת, אחיך, אז לא תהיה בדומי. ומצרי, כנען, המצרי, מה? תראינו הגדה של פסח, נצאו לנו מצרי. ובכל זאת, עכשיו אתה גר היית בארצו, אז מגיע להם. אז דור שלישי יבוא, ו... לא תתאה מצרי, לא תתאה בדומי. וכן לא תתאמר בה. תחת אשר היא ניתה. אסור לך למכור אותה. גם צריך. הזמן הזה שנותנים לה, וחתה את אביה ואת אמה, לא מתנהגים איתה באכזריות. הזכרנו הזכרנו קשר, תחום של קשר בין הפינה האישית לבין כללות הציבור. אז דוגמאות לדבר, הביטוי ערוות דבר מופיע פה פעמיים בפרשה. פעם אחת בקשר למחנה הקדוש, כאמור השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך, והוא הרי מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. אז ערוות דבר, זה שהמחנה הוא קדוש ואין בו ערוות דבר, זה בעצם מה שמאפשר את השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, וזה מביא לתת אויביך לפניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, גם לא להיפגע וגם למגר את האויב. הפסוק הזה, ההנחיה הזאת, היא הרוח הקדושה, כלומר לשמור, המגמה לשמור על קדושת המחנה וההתנהגות האישית בהתאם, גם בעניין טהרה, גם בעניין ניקיון, השקידה על קדושת המחנה שיש לו תפקיד ביטחוני, והוא המחנה הקדוש שהשם אלוקיך מתהלך מקרב מחניך וכו'. ולעומת, או נאמר במקביל, הבית האישי של אדם והיחסים שבתוכו, ואם יש חלילה ערוות דבר, אז זה מגיע לידי שלא תמצא חן בעיניו. כמו שבתוך המחנה הקדושה היא מאפשרת את השם אלוקיך בקרב מחניך ואת להצילך ואת לתת אויביך לפניך, וחוקי הביטחון והמלחמות תלויים בקדושה הזאת, אז בתוך הבית היחסים החן, האבא ואחבא, הם תלויים ברמת הקדושה. אם חס וחלילה יש ערוות דבר, אז הולך החן. חן זה עניין אנושי, זה תלוי בטעם הטוב של האיש, של האישה, של האופי, של ה... נו, אז כאן כתוב מה שכתוב. מצב ערוות דבר, אז החן נפגע. ותגיד את המשפט ההפוך החיובי, ככל שרמת הקדושה בבית של האיש, של האישה עולה, אז אכן, בהתאם. כאן מדובר על האישה, לא משנה, מסתבר אותו דבר של האיש. שכינה ביניהם, ואבא ואחבא ביניהם. זה שהביטוי הזה, ערוות דבר, מופיע גם במחנה וגם בבית, זה שדר מאוד גדול, אתם מבינים? היה אפשר לצייר איזה בית קדוש, איש קדוש, אישה קדושה, ממש בית כמו אסתר המלכה, שיש איזה דעה בחז"ל שעשרות שנים היא לא יצאה מהבית. הדעה הזאת אומרת שהיא לא הייתה צעירה, הייתה מבוגרת, ולא, בכלל לא, בית קדוש, נו, מרדכי הקדוש, אסתר הקדושה, בית הקדוש הזה זה לא בדיוק חייל שהולך למחנה, כן, הוא אחד מלמדיו צדיקים, והיא, כן, לא יוצאת מהבית. עכשיו אתה, אותו ביטוי, ערוות דבר, אתה שומע על המחנה של החיילים, של המפקדים, שהולך לעשות מלחמות, מאוד מאוד ממלכתי, והנה אתה הבית הקדוש הזה שתיארנו קודם, זה הוא החייל של המחנה הזה. והחייל הזה של המחנה הזה, הוא זה שמקים את הבית הקדוש, ואשתו היא כזאת וכזאת. הבית הקדוש והמחנה הקדוש מקימים אחד לשני, זה אותה מנגינה, בשני ה... כמה שהבית יותר קדוש, אז הוא יהיה חייל יותר טוב. חייל טוב, מפקד טוב. ובכן להפך. החייל הטוב המצטיין הוא יהיה הבית היותר קדוש. זה מה שאנחנו נושמים כשאומרים לי אותו ביטוי על קדושת המחנה, קדושת הבית, וזה משפיע על הניצחון במלחמה, וזה משפיע על החן בעינם של הבית. עוד משהו של הקשר וההגבלה בין האישי לממלכתי. אני בעצם אמרנו כבר מיד בהתחלה ש כאילו מלבד דוגמאות שאנחנו נותנים, נתנו עכשיו דוגמה עם המחנה והבית, תכף נזכיר עוד בלי נדר וזאת השם עוד דוגמה, אבל בעצם אמרנו את זה בהתחלה, עושר, כל הפרטים האלה, עושר הפרטים, עושר התחומים, זה הולך ביחד, זה הולך ביחד. במילים אחרות, את הבית הקדוש אפשר להקים רק בארץ ישראל עם כל עושר החיים שלה. זה כמו שאנחנו אומרים עכשיו, זה מתאים, זה יונק מהציבור הקדוש הזה, מהקדושה שלו, והציבור יונק מקדושת הבית, וזה ביחד כזה. עוד דוגמה לאישי והממלכתי, היחד שלהם, זה המצוות. יש שני פסוקים שמאוד דומים בלשון שלהם. אחד, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. והשני, שהוא בהמשך, בסוף הפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. ממש, הפסוקים האלה, חלק מהמילים שלהם, ממש מילה במילה. אבל זה כמובן מאוד מאוד להבדיל. כאן זה עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, שם ממש, כן. אז מה המשמעות ששני הפסוקים האלה הם לא סמוכים אמנם, אבל הם לא כל כך רחוקים אחד מהשני, ושניהם די בסוף הפרשה. זכור את המלך זה ממש בסוף הפרשה, וישמר בנגע הצרת ושפת מרים זה היה לפני שבי. אבל מה, כל פנים, התורה ניסחה את שני הזכורים האלה בנוסח מאוד דומה. מה המשמעות של זה? מה התורה רצתה להגיד לנו בזה? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, זה החפץ חיים, נכון? זה זכור למרים, זה שמירת הלשון. נו, אז מי זה הצדיק שמקיים את זה? אחד כמו החפץ חיים, משנברור חפץ חיים. נו, זכור את אשר עשה לך מלך, זה ציווי היסטורי ממלכתי, נכון, לדורות עולם. פעם בשנה אנחנו קוראים זכור, ויש לנו, כן, משהו כזה כמו יד ושם שמזכיר לנו את ה... אבל זה דגל גדול של היחסים שלנו עם המלך, דבר שחובק דורות עולם כפשוטו. הוא כל כך גדול, כל כך ממלכתי, כל כך רב דורותי. והתורה מנסחת את זכירת... את המצווה הגדולה של זכירת המלך, ושבהמשיכה מחיית המלך. את הממלכתי הגדול, ההיסטורי הזה, התורה מנסחת באותו ניסוח של האיש הקדוש, שהוא כזה אחד שיודע את החפץ חיים בעל פה, אתה משנברו, משנברו בעל פה, והוא שמירת הלוש. כן. אם הייתי אומר לך רק בוא נחשוב על הצדיק שמקיים שמירת הלשון, אז מה היית מתאר? אברך מהישיבה, אברך משי, מה שקוראים, נכון? אברך מהישיבה, קדוש, כל היום לומד, לא מדבר בכלל דברים בטלים, ולא לא פסק פומי, ובכלל. נו, ומי מי זה, מה זה בכלל החפצה ש... הגברה, החפצה שמקיים את הזכור שרצה לך מלא? זה באמת, זה ממש... הנה, מוסד יד בשם, זה דבר פרטי. זה פינה אחת בתוך הזכירת המלאק. כמו שהיה לנו שואה, היה לנו, כן, היה המלאק מציאת מצרים, היה אחרי זה, היה מן הרשע, היו עוד רשעים. והזכירה הזאת היא כל כך גדולה, כל כך רחבה, כל כך ממלכתית, כל כך חובקת דורות עולם. אז זה הראש הזה שחי את הזכור שרצה לך מלא, הוא כל כך גדול, כל כך לא אישי, כל כך ממש ראש גדול, היסטורי גדול. נו, אז אתה רואה שהנה, זה הולך ביחד. הצדיק הזה של האברך משי הזה והראש הגדול הזה, אותו אחד. כמו שדוד המלך, שהוא דמים רבים שפך את הארץ לפניי, הוא עשה לנו את המלחמות שלנו, הרחיב את ארץ ישראל, הוא כן עשה כיבוש יחיד, הוא כבש את ירושלים. זה דוד הזה, כן, דוד המלך, מלך המלחמות, הוא דוד המשורר שלנו. משורר זה שיא ה... כן. משורר, זה, הוא הבעל תפילה שלנו. שירה, איזה שירה יש בתהילים? תהילים? מה זה תהילים? אז זהו, זה בדיוק אותו דבר. הנה, זה כתוב כאן בפרשה. שיהיה לנו כזה מלך, זה בדיוק מה שכתוב כאן בפרשה. הזכור וזכור. עכשיו, מה שהזכרנו, שאושר החיים הזה, זה מתאים להציג אותו כאן, שזה מצד אחד אחרי כל מה ששמענו עד כאן, בתורה ובספר דברים, בסדר שמסדר לנו משה רבנו את הדברים שלו. מצד שני זה בשערי ארץ ישראל. כי באמת החיות הזאת היא יכולה להיות בכלל רק בארץ ישראל, עם הסגולה שלה, עם המעלה שלה, גם עם הסדרים שלה, השבטים, ואת המקדש, והמלכות, והסנהדרין, והכל. אבל גם עם הסגולה שלה, המעלה שלה. יש כאן גם מצוות מסוימות שכתוב עליהן, להתנהג ככה וככה, כי זה מה שמתאים לארץ ישראל. אני לא זוכר עכשיו בדיוק מה, אבל יש... הנה, ולא תשיך. לא תשיך. מה זה שייך לארץ ישראל? למה אני אברך השם אלוקיך בכל משלח ידך לארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ובגיטי קידושין שכתוב שלא יוכל לקחתה, לא תחתי את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. טוב, אני רק, אני לא יודע, בעניין הזה שמקום עושר המצוות הזה, ובעצם מקומה של כל אחד מהפרטים, כל אחד מהפרטים שבו, מקומו בארץ ישראל, אף על פי שיש מהם שקיימים מדאורייתא גם בחוץ לארץ. אז בעניין הזה אני מזכיר שנוכחנו לדעת בפרשיות האחרונות, והזכרנו את זה בלימודים שלנו, שמצוות ואהבת את השם אלוקיך. א' ב', כן? תשמע. היא לא. אין מצוות אהבת השם לפני שבא ספר דברים. לפני שעומדים בערבות מואב על אבן הרחמים. לא שמענו מצוות ואהבת את השם אלוקיך. לא שמענו לאבא ולעובדו וכל לבחור שלכם. וגם אפילו הניסוח הזה, את השם אלוקיך עתירה, לא תעבוד, אפילו רק עתירה. יש מוזכר, יש ויראית מלוקיך, בפרשת קדושים, אל תעשה ככה, אלא ויראית מלוקיך. אבל מצווה עתירה, את השם אלוקיך עתירה. מה פירוש? זה לא שייך קודם. אי אפשר לאהוב את השם בחוץ לארץ. כמובן שאפשר, כמו שיש כמו המצוות, כמו שאמרנו קודם, אפשר. תלוי על איזה רמה אנחנו מדברים. אהבת השם, אהבת השם, אהבת השם. בלי, כשנמצאים בתוך החממה הזאת של ארץ ישראל עם המצוות האלה, הכל אחרת, הכל יותר גבוה. מה ש... זה כמו שכשאדם יוצא לחוץ לארץ, ירשוני היום נחלת השם למור ללכת לכבוד אלוהים אחרים. זה כמו לעבוד עבודה זרה. מעבדתי שם צבע אבן, נכון? זה לא זה בכלל. מעבד השם זה לנשום בארץ ישראל, שם אפשר להתיירא. כל המסית ומדיח ונביא שקר מסית ומדיח ואירני דחת ועוד שם היה משהו משופטים שיש לו שתי דברים שהם כל מיני קולות שליליים כאלה. אז חולם חלום, כן, נביא שקר או חולם חלום, עשית ומדיח או עירה נידחת. אז כולם היו כאלה שהם קראו עם אחים אשר לא ידעת, לא ידעת. אנחנו, כן, הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא שידענו אותו. החיות הישראלית הזאת היא לא מתחילה רק עכשיו באבות מאבד עדן הרחבו. זה באמת מתחיל ביציאת מצרים, בהליכה במדבר. זה נבנה עם עוד קומות ועוד קומות. זה אשר ידעת, אנחנו יודעים את השם אלוקנו, כן, מהחיות שלנו, מקרבת האלוקים שלנו, מהקדושה שאנחנו נושמים. וכשבאים קולות כאלה שמבקשים לנתק אותנו מאשר ידעת, וללכת לאלוהים אחרים, של עמים אחרים, שלא ידעת, זה לנתק ממעיין החיים שלנו. וגם זה מאוד קשור עם הדיבוק חברים של בית המדרש, בית ההנחנה. תורה לומדים בבית המדרש, שמתאים לפרשים, מתאים פרשת כי תצא, שמתאים ליחד כזה של... גם באמת בבית המדרש הזה, אמנם אמרנו קודם שהש"ס מחולק לשישה סדרי משנה לפי נושאים, אבל הגמרא היא מאוד מקשרת, נכון? שיש בעיה, זמין בעיה מסדר נושי, מסדר מזיקי, הכל העניין, הכל מובן, אבל התחומים מאוד, כן? בש"ס, מה זה הש"ס? ש"ס זה הבית המדרש החי, שמקשה קושיות, שרוצה להבין, שמחפש את הנשמה של הדברים. אין אצלו גבולות. שיש בעיה, לומדים קידושין, יש בעיה, מביאים רעיון במציע. אם היא קיימת. זה בדיוק החשמל הזה האחיד. טוב. שנזכה בעזרת השם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. כל דברי תלמוד תורה.